היי סיוון.
היי אב, ספרי לי השיט שלך.
בשמחה ובכעס. טוב, תקשיבי, אני חווה את העולם התחבורתי, כמו שאת יודעת שגם ככה יש לי הרבה שיט בו.
לכולנו.
כן, אבל לא, לי במיוחד, אני מרגישה שלי במיוחד.
אוקיי, אוקיי.
יש לי גם, אני גם הולכת רגל, אני גם יש לי אופניים חשמליים וגם יש לי רכב. אז אני מכירה את כל
הצורות. את כל השיט מכל סוגיו.
כן. עכשיו, תמיד יש לאנשים תלונות על זה. הנהגים נורא מתעצבנים על אופניים חשמליים, והעורכי רגל ממש מתעצבנים על אופניים חשמליים, וזה ממש... קיצור, כולם שונאים את כולם. לי יש את התלונה המאוד ספציפית על רוכבי אופניים רגילים, לא חשמליים. כי בתור רוכבת אופניים חשמליים, אני רוצה להגיד, אני מרגישה שהם חושבים שהם הגזע העליון. וזה מכעיס אותי עד עמקי נשמתי.
מי הגזע העליון?
הרוכבי אופניים הרגילים.
אוקיי.
אתם מכירה את האופניים האלה ששוקלים 2 קילו?
כאילו זו...
והם דקים כאלה.
כן, יש לנו כאלה.
ויפים.
אנחנו תמיד מוציאה, אני תמיד מוציאה אותם מהחדר להקלטות.
תקשיבי, זה בלתי נסבל. הם חושבים שהם יותר טובים מאיתנו. יש התנסות כזאת. כאילו, רוכבי האופניים הרגילים הם יותר טובים מהאופניים החשמליים, ושאנחנו כאילו ה-bad boys.
אני מסכימה עם זה?
לא. לא, אני רוצה לשבור פה כמה מיתוסים.
אוקיי.
זה מעצבן אותי. אני רוצה להגיד, יש לי, באמת, אני יכולה לעשות פרק שלם על זה, אולי נקדיש לזה בהזדמנות, אבל עכשיו אני אקצר ואני אגיד. רוכבי אופניים חשמליים, בגלל שהם רגילים למהירות, והם יודעים כמה זה מסוכן וזה, אז יש הרבה דברים שהם עושים, ובצדק, שהם צריכים כדי לשמור על הביטחון שלהם, ושל כל מי שסביבם. ורוכבי אופניים רגילים, על אף שהם רוכבים על אותו מרחב, כן? על השבילי אופניים, הם מתנהגים, כאילו הם לא צריכים לשים קסדה. הם באים לי עם... זה בלתי נסבל. אני שונאת את אלה, הכי שונאת את אלה שהם בלי קסדה, ועם איירפודס באוזניים. שומעים מוזיקה. באמת, אתם מטומטמים. כי זה פשוט, אני לא יודע, אין לי מילה לכמה טמטום זה, וכמה התנסות יומרה, להיות על השביל, באמת, שביל הדמים הזה, שנקרא רוטשילד. ולרחוב לי שם כזה, והם תמיד גם נורא היפסטרים כאלה, ותמיד יש להם סטייל, ואני כאילו עם ה... קסדה שגורמת לי לראות נורא, אבל וואלה, אני שומרת על הבטיחות שלי. ואז בא אליי כזה, איזה, כזה בבוקר, הורה כזה, ויש לו כזה ילד מאחורה כזה, על הכיסא, והילד עם קסדה, וההורה לא. תגיד מה, אתה דביל? כאילו, אם תיכנס לתאונה, אז אתה חושב שזה בסדר שלילד שלך לא יהיה אבא? למה אתה שם לילד שלך קסדה ולא לך? וגם מה זה המודלינג הזה? What the fuck?
עכשיו, תוקחת את זה ממש רחוק.
זה ממש מכעיס אותי. כי הם כולם מתנהגים כאילו הם לא צריכים לשמור על הביטחון ועל הבטיחות שלהם. וכולם אומרים שאנחנו reckless, שאנחנו חסרי תקנה. הרוכבי אופניים חשמליים. וזה לא...
זה דעה כזה מייצג את הקבוצה.
זה מעצבן אותי, זה מעצבן אותי. יש גזענות עלינו. מעבר לזה שגם יש גזענות בחלוקה של מי הם האוכלוסיות שרוכבים על אופניים רגילים ואופניים חשמליים, זה גם, אני אשים את זה שנייה בצד. אני לא הכי מייצגת של האוכלוסייה הזאת. אבל זאת הסיבה שזה הכי מעצבן אותי, כי פתאום אני רואה את זה מהצד האחר. אני רואה כאילו איך חושבים עלינו, ואיך מדברים עלינו, ואיך מתייחסים אלינו, ואיך חושבים שאנחנו נוסעים, כשבעצם המתנסעים האלה, מפלורנטין,
את כאילו פתאום מציירת לנו
כזה. הכנסתי את זה לסוציולוגיה.
ממש.
תקשיבי, כי זה מי שהם, וזה בלתי נסבל, והם reckless בעצמם.
אבל הם באמת מתנסעים בקטע טוב, כי בואי, הם מפעילים את השרים שלנו, שלהם, לעומת
אז זה גם עוד התנסעות. תקשיבי. זה מעצבן אותי. ואם עוד פעם אחת, אני... תקשיבי, אנשים שנוסעים עם מוזיקה באוזניים,
כן.
בזמן שהם על הכביש דמים הזה,
כן.
תגידו מה, אתם סתומים? אתם צריכים לשמוע מה קורה סביבכם.
אבל מה לגבי זה שהם מפעילים את השרירים? לא, אני לא מבינה.
שיפעילו את השרירים שלהם בחדר כושר. לא עכשיו כשאנחנו הולכים לעשות, יש פוטנציאל לכל כך הרבה תאונות.
הבנתי.
אבל מה? אבל מאשימים אותנו עם המנוע. כן? רק בגלל שיש לנו מנוע. תקשיבי, אני באמת, אני יכולה לפתוח עוד כל כך הרבה, אבל אני שנייה, אני אחוס עלייך ועל כל המאזינים. אני רק אגיד, פשוט סתמו. סתמו, תפסיקו להתלונן על אופניים חשמליים. אני חושבת שאנחנו אנשים מעולים. אני גם חושבת שאני...
אני חושבת שאתם כל מיני אנשים. אם אנחנו לא בקטע של גזענות. אז יש את יאה ורז, שהיא באמת, היא טובה יותר מכולם. וכשהיא נוסעת באופניים חשמליים, היא עושה הרבה דברים טובים. יש הרבה אנשים שנוסעים אופניים חשמליים שהם לא עושים דברים טובים.
זה נכון.
אוקיי. רק היה צריך להאמר.
אני רק רוצה להדגיש את כמה שהאופניים הרגילים, הם גם לא טלית שכולה תחרת.
הם לא טלית, הם לא טלית.
ולנסוע עם ילד מאחוריך, ילד קטן לגן.
גם הולכי רגל, הם לא טלית. גם הולכי.
נכון, גם הולכי רגל הם לא טלית. אבל הולכי רגל הם הכי חשופים, והם יודעים את זה.
נכון, אבל גם הם מתפרצים לכביש, מתפרצים למעבר חצייה, מבלי להסתכל אם מכונית מגיעה.
אבל סימן, לא להרוס לי את זה. האופניים הרגילים, אתם, באמת, אתם האויב שלי. אתם הנמסיס שלי. נמאס לי כבר לראות אתכם ככה בסטייל, שאתם יכולים לשמוע פודקאסט בזמן שאתם נוסעים, ולהיות כאילו אי אפשר לפגוע בכם. אפשר?
כן.
אז די. אוקיי. זהו.
רשמנו עצמנו, זה שיט מאוד תל אביבי, היינו צריכות לעשות
נכון,
את הדיסקלמר הזה.
הם גם רובים.
סליחה, כל האנשים שלא גרים בתל אביב ולא מתחברים בכלל כל הדבר.
וואי, ממש. סליחה. היי, טוב, ספרי לנו, לאן הגענו?
לאן הגענו? זה פודקאסט שמשודר לאנשים גם מחוץ לתל אביב, אוקיי? שתדעו.
למה שגם מחוץ לתל אביב יש אופניים חשמליים, שיש הרבה סטיגמות עלינו.
לא הפלנו אתכם.
יש סטיגמות גם מחוץ לעיר, ויש גם את ה... כן, בסדר.
הגעתם לשיט של אחרים, פודקאסט שנותן עצות לאנשים שכותמים לנו באנונימיות על הבעיות שלהם. הבעיות שלהם הם משהו יותר מורכב מי נוסע על איזה כלי תחבורה ציבורית. לא ציבורית, פרטית. ואנחנו לוקחות לעצות ונותנות אמפתיה ומחבקות וירטואלית ונותנות איזה, משחררות איזה עצה או שתיים בסוף. וככה, משבוע לשבוע. אז ברוכים הבאים למי שהגיע היום, וברוכים הנמצאים למי שמגיע כל שבוע.
בתקווה לא באופניים רגילים.
כן, ממש. לא בזמן נסיעה.
אם אני אשמע שמישהו פה מאזין לפודקאסט הזה, בזמן שהוא נוסע על אופניים רגילים, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא ככה.
אז נתחיל?
יאללה, נתחיל.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריך את זה.
מה
אני יכולה לעשות במצב כזה? שיט של אחרים. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מאמילי לוינסון, בת 31. אני נשואה באושר כבר 10 שנים עם 4 ילדים. אוהבת מאוד את בעלי והוא אותי. לפני כשנה הוא עשה הסבה ועבר ממשרד קטן ומנומנם למשרד גדול מלא בנשים צעירות יפות וקרייריסטיות. אני בהיותי עקרת בית עובדת ממש קצת ובעיקר מטפלת בכל צורכי המשפחה מרגישה מאוימת. יש לי חשש שהוא יבגוד, למרות שזה מופרך לגמרי ואפילו דיברנו על זה והוא אמר לי שהוא נעלב שאני בכלל חושבת שזה אופציה מבחינתו. המשפחה ומערכת היחסים איתי זה הדבר שהכי חשוב לו בעולם. יש לציין שהמשרד עורך מסיבות רבויות אלכוהול כמה פעמים בשנה וטיולים לחול וחתונות של קולגות ועוד ועוד אירועים שאני לא מוזמנת אליהם והוא לא מפספס אף אחד מהם. הוא אמנם שואל אותי אם הוא יכול ללכת, אבל הרי איך אני אגיד לא? לא רוצה לצאת קנאית ואובססיבית וכמובן גם מגיע לו ליהנות כי העבודה מאוד קשה ואינטנסיבית. אבל קשה לי ממש שיש חלק כל כך נרחב בחיים שלו שלא קשור אליי. חייבת להוסיף שהוא אבא ובעל טוב ומפנק, יוצאים מדי פעם לבלות, יוצאים לחול ביחד פעם בשנה ועוד. אני מאמינה שזה קשור לזה שיש לי ערך עצמי נמוך, וגם שלפעמים אני פועלת נטו בגלל החשש שאני לא רוצה לאבד אותו. כמו להכין לו ארוחת ערב למרות שלא בא לי, כי אני לא רוצה לאכזב אותו, לדאוג שהבית יהיה מסודר ונעים בשבילו ועוד. זה נוגע קצת גם ביחסי מין שאני תמיד נענית ומנסה אקסטרה להיות כיפית במיטה, כדי שלא יהיה לו סיבה לחפש במקום אחר. אני כותבת קצת כי רוב הזמן זה באמת כיף לי ומגיע ממני. אני חושבת שהרבה מהבעיה בי. אני רוצה לסמוך עליו ולשחרר אותו בכיף לצאת וליהנות עם הידידים והידידות מהעבודה, אבל לא מצליחה בלב שלם.
אני חייבת להתחיל ולהגיד בזה שהבעיה היא לא בך. באמת, כאילו, אין זוג בעולם הזה שהבעיה היא רק אצל בן אדם אחד.
נכון.
אנחנו אומרים 2 לטנגו, אז אתם רוקדים טנגו עכשיו, ושניכם רוקדים אותו.
נכון.
וזה משפיע על הריקוד.
נכון.
אז את לא לבד, גם לא לבד בזה שהבעיה היא לא רק לך בזוגיות, כאילו רק את מחוללת אותה, ואת גם לא לבד, כי אני חושבת שיש עוד אנשים שיכולים להתחבר לתחושה הזאת, ולפחד הזה, ולחוסר ביטחון. וכזה, בא לי כזה להוריד את רמות הרגשות השם והביקורת העצמית כזה על מה שאת מביאה. זה ממש כזה ריאלי, וגם כזה באמת יש בגידות בעולם הזה.
כן.
והן קורות גם בעבודה, וכאילו מעין כזה, בא לי להגיד כזה, את לא מדמיינת, יש הרבה מה לעשות עם זה, אבל את כזה, את לא לבד.
כן.
בכל המובנים של זה.
כן, אני מרגישה שהיא כאילו כתבה לנו קודם כל כדי לקבל איזשהו תוקף,
כן.
ואישוש לזה שכזה, מה, אני משוגעת, אני מדמיינת, אני סתם בפרנויה, תגידו לי שאני לא סתם כאילו בחוסר אמון טוטלי לבן הזוג שלי, ובא לי להגיד שקודם כל, כן, את לא משוגעת ואת לא פרנואידית, היא לא השתמשה במילים האלה, אבל הרגשתי את זה קצת בכתיבה של כאילו, תגידו לי שאני לא סתם מדמיינת, שאני לא סתם, היא אמרה אובססיבית, שאני לא סתם מגזימה, אז לא, את לא מגזימה ואת לא אובססיבית. אבל אני כן חושבת שהתחושה הזאת של אני מטילה ספק בעצמי מצד אחד, וגם בבן הזוג שלי, בו זמנית, זה משהו נורא קשה להרגיש. כי אמון זה דבר מאוד מאוד קשה להחזיק בתוך מערכת יחסים, על אף כל הנסיבות שהיא מתארת. ואני חושבת שכאילו, גם זה שבכלל כתבת לנו זה מדהים, כאילו, כי זה גם דרך לא להיות לבד, כמו שאנחנו תמיד אומרות.
נכון.
זה גם דרך רגע כאילו תאובנט, ולהגיד, וואלה, קשה לי להחזיק את שני הצדדים האלה. מצד אחד להחזיק את זה שאני סומכת עליו ומאמינה לו, ושהוא יודעת,
בעל טוב.
כן, ושהוא אוהב אותי וזה. ויש לנו מערכת יחסים שאני מכירה אותה ואני יודעת שאני יכולה לסמוך עליה. ומצד שני, כל הדברים האלה בחוץ, שנורא מעלים בי חששות, וגם איזושהי כזאת מודעות ורפלקציה פנימה, ולהגיד, יש לי גם את העניין הזה שיש לי דימוי עצמי נמוך.
כן.
ואולי זה גם חלק מהסיפור. והיכולת להחזיק בכל המורכבות הזאת, שזה אף פעם לא רק אחד מהדברים האלה.
נכון.
יש פה בעצם שילוב של כל הדברים, וזה...
וגם יש שילוב של דברים שהוא מביא, שעוד רגע נדבר גם על זה.
כן, אבל כאילו, אני אומרת, קודם כל, כאילו זה שאת בכלל מצליחה, אפילו בפנייה, בכתיבה שלך, להחזיק את כל הדברים האלה, את כל האמיתות האלה ביחד, זה כבר כאילו התחלה טובה.
נכון, וגם באופן כללי, אני שומעת פה על זוגיות, יש פה חלקים מאוד יפים בזוגיות. הם כל כך הרבה שנים ביחד, 4 ילדים, זה מזמן המון שחיקה וקושי, והיא כזה, היא עפה עליו, היא אוהבת אותו, היא רוצה אותו, היא כאילו, אני גם רואה בפנייה הזאת המון דברים נורא יפים, כאילו, ברור שכזה יש עם מה לעשות ועל מה לדבר ומה לפרק פה בתוך הזה, אבל סך הכל כזה, היא בזוגיות אוהבת וחזקה, והיא כזה רוצה להרגיש פחות לבד במרחב הזה של הקינה, של החוסר אמון וכל הדבר הזה.
כן, הפחד הוא מלאבד משהו טוב, שקיים כבר.
ממש, כן. אז אני התייעצתי עם אלה שיר, שהיא החברה הכי טובה שלי בעולם, והיא גם עובדת סוציאלית ומטפלת רגשית, זוגית ומשפחתית. אנחנו בעצם כאילו לאורך כל החיים במסלולים מקבילים, כזה למדנו עבודה סוציאלית תואר ראשון, תואר שני, ואז אני למדתי טיפול מיני, והיא למדה טיפול זוגי. אז, ויש לה גם חשיבה כזה שיוצאת מה, כאילו, שיוצאת כזה החוצה, אני אוהבת לשמוע מה היא אומרת. ואחד הדברים, היא כאילו ישר אמרה לי, וזה הכי טיפולי כזה, ואהבתי את זה, היא אמרה לי, יש לי הרבה שאלות לשאול אותה.
כן, גם לי.
כאילו, וזה באמת נורא חשוב לשאול שאלות. אז בעצם, יש משהו באופן שבו היא הביאה את איך שהיא מתנהלת במערכת יחסים, נורא רוצה לרצות אותו, והיא כזה מנקה את הבית, והיא כזה במיניות ובזה, וכאילו אני רוצה לשאול, א', ממתי זה קורה? זה אני שואלת בשם אלה. למה היא מרגישה שהיא צריכה לשמור על הביטחון שלו? זה עוזר שהיא עושה את הדברים האלה? איפה היא ראתה שעושים דברים כאלה בשביל שהבעל יהיה מרוצה? כאילו איזה מודלינג היא קיבלה בעולם הזה? איפה היא ראתה את זה אצל ההורים? היא ראתה את זה אחיות? היא ראתה את זה אצל חברות? כמה היא מצליחה להביא את עצמה באופן מלא ואותנטי בתוך הקשר? יש פה כל כך הרבה מודלינג כאילו שהיא מחכה, אז איפה, כאילו אני לא שומעת אותה מגיעה, אז כזה, קודם כל אני רוצה שנייה להניח כאן את השאלות האלה, לפני שאנחנו בכלל נכנסות פנימה למה זה קנאה, ומה זה תקשורת, וכל הדברים האלה.
אני גם מרגישה שיש מלא דברים שאני כאילו לא יודעת על המערכת יחסים ביניהם, ואני בעצם שומעת רק ממנה דברים מסוימים שקשורים לדבר הזה, שקשורים לסוגיה הזאת של החשש והפחד הזה, וכאילו מעניין אותי איפה נגיד יש כל מיני דברים שמרגיש לך שכאילו ממש מעריך ואוהב בך, שלא באים מתוך מקום לנסות לרצות, ולנסות לייצר כאילו איזה מין, את האופציה הכי טובה כדי שחלילה הוא לא ילך לאופציות אחרות. איפה זה פשוט מגיע כי זה מי שאת נגיד. כן? או,
כן.
או שזה לא עניין של השוואה למישהי אחרת. כאילו זה מעניין אותי כזה לשמוע את המקומות האלה, ואני לא שומעת את זה פה כי היא כותבת על משהו מסוים.
נכון.
ואני חושבת שזה בדיוק המקום שבו בן אדם שיושב עם שניכם ביחד, יכול לקבל באמת את כל הזוויות האלה, ולכן...
נגיד טיפול זוגי.
טיפול זוגי.
נכון. אבל זה הסוף, חכי, אנחנו עוד
נגיע. אוקיי, תמיד אני רצה קדימה.
אנחנו נסיים בהמלצה, שתמיד טוב ללכת לטיפול זוגי, אבל כאילו אני רוצה רגע להגיד, אנחנו דיברנו הרבה פעמים לאורך החיים, דיברנו על קינה, ואני רוצה שנדבר עליה עוד פעם, כי בעצם הרגשות השם שלה זה על זה שהיא מקנה, והוא לא מפסיק את זה, הוא תורם לזה. כי כשהיא מקנה, הוא אומר לה, זה מעליב אותי.
כן.
שזה כבר, בעצם יש פה קצר בתקשורת. כי קנאה זה רגש, כמו כל אחד מהרגשות שאנחנו מרגישים. כמו כעס, כמו עצב, כמו שמחה. זה רגש שלא נעים לנו להרגיש אותו, הוא מאוד כואב, אבל אם נותנים לו מקום, אנחנו מגלים דרכו הרבה מאוד דברים. כן. אנחנו יכולים לגלות דרכו מה חסר לי, מה קשה לי, מה מורכב לי, איזה השראה אני מחפשת בעולם הזה, איך אני רוצה להיות. כאילו אולי בסוף היא מקנה, כי בעצם היא, האנשים הקרייריסטיות האלה, זה בעצם מה שהיא רוצה להיות. כאילו אין, יש שם הרבה, הקנאה הזאת יכולה לגלות לנו, היא כמו איזה זרקור, כמו איזה אור, שמאיר לנו עוד חלקים בה ובקשר שלהם.
אני גם חושבת שהקשר עצמו מאיר כל מיני דברים שקשורים לעצמה. כמו תמיד. כלומר, היא אומרת, אני עקרת בית, אין קרייריסטיות, אני זה, אני זה. עכשיו, כל הדברים האלה יוכלו להיות נכונים, גם אם לא היית נשואה לבן אדם הזה. כלומר, הקנאה, ולהשוות את עצמך, ולהסתכל, ולהיות באיזה חוסר ביטחון, או חוסר הערכה עצמית, היה גם יכול להתבטא, לא במסגרת מערכת היחסים, והמערכת היחסים היא סוג של קטליזטור לדבר הזה. היא כאילו בתוך מערכת יחסים, הדברים האלה באים לידי ביטוי. אבל זה גם חשוב.
כאילו, זאת אומרת, הערך העצמי, המקום הזה שבו יש לה גם קושי עם עצמה, היא פוגשת את זה גם דרך הקשר הזוגי.
נכון, ופה יש טריגר מסוים, כל הסיטואציה שהיא מתארת, מביאה את הדברים האלה לפני השטח. יכול להיות שגם לפני שהיא הכירה אותו, היה לה קצת ערך עצמי נמוך, או ביטחון עצמי נמוך, ופשוט... לא, זה לא צף על פני השטח, וזה לא היה משהו שהיא מרגישה שיש נחיצות להתמודד איתו, ועכשיו הסיטואציה הזאת מביאה איתה את הנחיצות להתמודד עם הדבר הזה.
נכון. עכשיו חשוב להגיד, קשר אמיתי וטוב וממלא, זה קשר ששני אנשים מביאים את עצמם לביטוי בצורה מלאה.
כן.
לא מלאה 100%, כי אף פעם אין לנו 100%, ותמיד יש עוד מה לחקור ומה לגלות, אבל לי זה נשמע ששניהם לא מביאים את עצמם בצורה מלאה. ושיש שם כאילו דברים שאי אפשר לדבר עליהם. עכשיו, אני עוד פעם רוצה לחזור לזה שהוא אמר שהוא נעלב, כי הוא בעצם סגר את השיח. הוא לא אפשר לשיח להתפתח. עכשיו, כשהיא מקנה, היא לא מאשימה אותו בשום דבר. היא נכון. מביאה את העולם הפנימי שלה. ואני לוקחת ממש את ה... ציטוט הקטן הזה שהיא הביאה לנו, ואומרת, כנראה שיש עוד מקומות שבהם היא מביאה את העולם הפנימי שלה, ואין לו לגמרי מקום בתוך הקשר. ואז היא עושה שם הרבה השלמות, כאילו של איך הוא רוצה שהדברים יהיו, וזה שהיא, כאילו היא אומרת, מצד אחד הוא אומר לי, כן, אני אחלה שזה, אבל אני לא בטוחה, אז אני מבשלת, ואני מנקה, ואני עושה את זה, ואני עושה את זה, וכאילו יש שם הרבה השלמות, כי יש שם איזשהו משהו שלא מאפשר שיח מלא על החלקים הפגיעים. כאילו, מה זה להביא קינה? זה להביא חלק מאוד מאוד נכון. מאוד פגיע בתוכי. חלק שהוא באמת מעיר על איזשהו חוסר ביטחון, על משהו שאני לא בטוחה בעצמי, וזה כל כך משמעותי שניתן מקום בתוך הקשר לבני הזוג שלנו לבוא ולהגיד, אני מקנה, ונצליח ביחד להיות שם בזה. עכשיו, זה מצחיק, כי כשאני עובדת עם בני נוער כאילו חושבים שקינה מראה אהבה. כאילו, זה כזה, אם הוא מקנה זה, הוא אומר שהוא אוהב אותי. עכשיו, יש בזה גם מן האמת, כאילו ברור, אנחנו מקנים לאנשים שאנחנו אוהבים אותם, כי הם קרובים אלינו, כן. ואז אנחנו יותר בתשומת לב אליהם. עכשיו, אז יש פה גם, כאילו יש פה גם את החלקים היפים של אני אוהבת אותך, ואני לא רוצה לאבד אותך. ויש פה גם את החלקים הכואבים, כזה של אני חסרת ביטחון, ואני לא עד הסוף יודעת מה יאפשר לי להרגיש בטוחה יותר איתך, ואני צריכה אותך פעיל בתוך השיח הזה.
כן.
ואם אתה אומר לי שזה מעליב אותך, שאני שואלת אותך על זה בכלל,
אז אין מקום לדבר על זה. כן.
בדיוק.
אני חייבת אבל רגע גם להיות באמפתיה אליו, כי בעצם שני הצדדים בעצם לא מביאים את עצמם בצורה מלאה וכשהוא אומר, זה מעליב אותי, זה סוג של הדרך שלו להגיד, אני כל כך אוהב אותך, ואני כל כך נאמן לך, שזה שבכלל מישהו יכול לדמיין שאני ארצה מישהי אחרת, זה מעליב אותי. Mm-hmm. זה כאילו הדרך שלו להגיד, זה out of the question, אני שלך, כאילו זה המסר שלו, אבל הוא אומר את זה בצורה שלא מאפשרת לגרום לה להרגיש את הביטחון שהיא צריכה להרגיש.
נכון.
כלומר, זה שאתה נעלב את זה, אני יכולה להבין את זה.
משני הכיוונים. כן, גם עבורו. אבל כן, כאילו חשוב להגיד, אפרופו האמפתיה אליו, אני חושבת שבאמת אנחנו לא מספיק נרמלנו בחברה שלנו שיח על קינה.
כן.
אז ברגע שקינה עולה לאוויר, היא מיד גם מותחת הצידה, כאילו, כי גם מהצד של מי שמקנה, כלומר, הרבה פעמים אני כל כך לא רוצה להרגיש קנאה, שאני אבקש מהבן אדם השני לא לעשות כל מיני דברים, רק כדי שאני לא ארגיש את זה. והבן אדם השני ישר מרגיש השם, והוא גם מרגיש שהוא מפחד שאם הוא יתאם למקום לקנאה הזאת, אז הוא גם יצטרך לא לעשות כל מיני דברים.
ואז he will perpetuate it, מה שנקרא.
מה זה אומר?
כאילו שהוא, וואו, מה המילה בעברית? שהוא כאילו גורם לזה להתחזק רק. הוא רק מאפשר את זה עוד יותר.
כן.
שזה גם נכון, כי כאילו הוא אומר לעצמו, אני רוצה שהיא תרגיש שבמאה אחוז אין לה מה לדאוג, אז אני פשוט אגיד לה, הרעיון הזה אבסורדי. וזה. והוא רוצה לעזור לו בזה, אבל המסר כאילו בעצם שלנו, שאתה אולי כדאי שתנסה דרך אחרת.
כן, אני חושבת שהצעדים הבאים שלכם בתוך הקשר, זה להתחיל לדבר, ולהתחיל רגע שנייה להבין מה צריך לעשות, ולשאול את עצמכם שאלות, לגבי מה אתם צריכים לעשות כדי יותר לסמוך ויותר להרגיש בטוחים בתוך הקשר, כי גם הוא בעצם לא סומך עליה שהיא לא סומכת עליו. כן, כאילו זה הולך לכל הכיוונים האלה. ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות כדי לייצר את הביטחון הזה. אפילו ברמה של לתת לה קצת יותר תחושת שליטה במה שהוא עובד, לשתף קצת יותר מעולמו. כלומר, אפילו שהאירועים האלה הם של המשרד, וכזה כאילו היא לא מוזמנת אליהם ולא זה, הוא יכול לשתף אותה כזה, מה קורה שם, את מי הוא פוגש, מי אלה שיש להם ימי הולדת, מי הוא קרוב יותר, מי הוא קרוב פחות, הוא כן יכול כזה, לא יודעת מה, לייצר אפילו, לבקש שיעשו מפגש כזה, שכן מזמינים בני זוג או משפחות, דברים כאלה, כלומר, הוא יכול להכניס אותה יותר לעולם שלו בתוך זה, כדי שהיא תרגיש קצת פחות כזה, left out, כזה ויותר פנימה.
כן.
ויש גם את הכיוון אחר, שזה גם יותר לעשות את הכיף שלכם ביחד. כי כאילו מה היא כרגע מרגישה? היא מרגישה שהיא כאילו מייצגת את העולם הישן, כזה העולם כזה של כזה אישה, בבית, כזה עושה מה שצריך, בלה בלה בלה, והוא בעולם החדש. כזה הנטוורקינג, הייטק, זה כולם זה קרייריסטים עניינים, וכאילו יש פיצול. אז אתם יכולים גם להביא את העולם החדש לתוך הזוגיות שלכם. כאילו, לייצר דברים כאלה. כאילו, היא אומרת, אנחנו טסים פעם בשנה לחול, מעולה, אבל כנראה שעדיין זה לא בדיוק זה. כאילו, עדיין יש שם משהו מסורתי, או שמרני, או האופן שבו הם עושים את זה, לא עונה על הצורך הזה שלה. כאילו, החדשנות שתקרה ביניהם, כאילו, בתוך הקשר.
מעניין. אני גם מרגישה שאולי היא לקחה את הדבר על עצמה, כמו שאמרת, כאילו, it takes two to tango, זה לא רק את, זה גם לא רק הוא. אבל היא ציינה על העניין הזה של הריצוי, של לעשות כל מיני דברים כדי שיהיה לו נוח ושיהיה לו טוב. אני שואלת את עצמי אם גם היו דברים שהוא עשה, דרכים שבהם הוא התנהל בקשר, שהם גרמו לה להרגיש שהיא צריכה to step up the game. כי היא אומרת שזה מגיע ממנה, שניסיון לרצות אותו. אבל אני יכול להיות שגם הוא גרם לה להרגיש שכאילו את צריכה, כי את צריכה לרצות אותי, כי אולי אני זולג הצידה וזה, אני לא יודעת. וזה דברים שכאילו, צריך ממש שיח עם מלא, כאילו, לתקשר ולדבר בשביל להגיע באמת לשורש העניין, של כאילו, איפה אנחנו מרגישים שהצד השני זה, ואיפה אנחנו מרגישים שהצד שלנו, כאילו, מלבה את האש הזאת של הקנאה.
כן, וחשוב לי כמובן להתייחס ולא להתעלם מזה שהיא אמרה שהיא קצת מרצה במיניות. אני חושבת שיש אסכולות, אפילו בין קולגות שלי כזה, שכאילו חושבים שאולי ריצוי במיניות אפילו קצת זה סבבה. אני לא באסכולה הזאת. לא, באמת, מה שרגשתי את זה, גם כשלמדתי טיפול מיני, וגם כזה כשקיבלתי כל מיני, כאילו שעבדתי עם קולגות מדור אחר ממני, שכזה, כן, קצת ריצוי, לא יזיק לאף אחד, שמעתי את זה אפילו בפודקאסט לא מזמן, חדש חדשני, כזה שכזה, כן, קצת ריצוי, ואני כזה, לא, 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 כאילו, בוא לא נתבלבל פה עם הקצת ריצוי הזה. אני חושבת ש... זה, א', זה מעולה, זה נשמע שבא לך לעשות איתו הרבה סקס, כי את אומרת, רוב הזמן בא לי, מעולה. אבל בפעמים האלה, ממש קצת האלה שלא בא לך, זה המקומות להביא את עצמך.
כן.
ויש, זה מאוד מסמן לי כמה קשה לך להביא את החלקים הלא מרצים שלך בתוך הקשר. כמו שאנחנו תמיד אומרות שכאילו מיניות, היא נותנת לנו כזה, היא מבטא המון חלקים בתוך היחסים ביניכם. אז כזה, את, כאילו זה נשמע שאת כזה ממש אחלה, וכזה ממש טוב לך איתו, ואת ממש אוהבת אותו, וכזה המון דברים בקשר שלכם טובים לך. אבל יש כמה אחוז, הקצת הזה שכתבת במרכאות, הקצת הזה הוא, או הקצת שלו, שלא בא לו, שאין לו כוח, שרוצה אחרת, ולקצת הזה אין מקום בקשר.
מעניין.
וזה גם הדבר שלא נותן לביטחון. כי בקשר שאני לא מצליחה להביא את החלקים הלא מרצים שלי, ברור שלא יהיה לי בו ביטחון. כי אני לא באמת מלאה, כאילו אני לא...
מרגישה בנוח להיות מי שאני כל הזמן.
בדיוק, כן. בדיוק. זה אחד הקריטריונים הכי משמעותיים לקשר טוב, זה שאני חופשייה להיות אני.
כן.
ואפילו הקצת הזה, אני הרבה פעמים אוהבת להגיד כאילו, האחוז אחד הזה הוא 100% מבחינתי. כי הוא מעיד על כל השאר.
יפה.
וזה מתבטא בכל כך הרבה רבדים אחרים ממה שהיא אמרה לנו, כאילו, בלנקות ולסדר ולעשות את הבית וכזה, ובקושי להביא את הקנאה לתוך הקשר ולא להאשים אותו, ובעצם כל הזמן לא להיות the perfect wife כזה, כאילו, כן. כזה הדבר המאוד טוב, כי שם היא מפחדת שהוא יעזוב, ושם אני חושב, אגיד, זה לא שכזה הוא איזה פרחח, כאילו, כנראה שהיא מביאה איזה משהו, שהיא גדלה איתו, שהיא ראתה, שכזה, אם היא לא 100%, אז יעזבו אותה.
כן.
כי זה משהו לעבוד עליו חד משמעית בטיפול.
כן, וגם שתי אנשים שכותבות על הנושא הזה בדיוק, אחד זה משה הלוי, היא כותבת הרבה, קראתי הרבה פוסטים שלה בפייסבוק, שהיא מדברת על העניין הזה של אני צריכה כאילו לשכב עם בעלי, כדי שהוא יהיה מרוצה, ואז יש הרבה סיטואציות של נשים שהן בעצם שוכבות עם הבן זוג שלהם, למרות שהן לא באמת רוצות. והיא ממש נכנסת לעומק העניין הזה, ומנתחת אותו ומספרת על... זה מדהים איך שהיא כותבת על זה, אני חושבת ששווה לקרוא אותה.
כן, היא כותבת טוב.
כן. היא כותבת על... בגדול היא כותבת על פוליאמוריה, אבל זה לא משנה, גם אם בן אדם כאילו הוא במונוגמיה...
גם דרך פוליאמוריה אפשר להבין המון על מונוגמיה ועל...
נכון, נכון. וגם אם מישהו דוגל בלימתי מונוגמיה, בסדר, אבל אפשר ללמוד הרבה על התופעה הזאת ספציפית ממה שהיא כותבת. וגם כמובן, אסתר פרל, ה-OG, הגדולה שבגדולות,
שמטפלת זוגית מינית.
שמטפלת זוגית מינית, והיא כותבת הרבה על הנושא הזה של קנאה ובגידות, ואיך דווקא במערכות יחסים טובות, שבהם יש יציבות ויש אהבה, ודווקא טוב לאנשים, ועדיין יש שם בגידות, ולמה זה קורה. אז כאילו, נשים כמה לינקים לשתיהן.
מעולה.
וגם אני רוצה לדבר על המשפט הזה, שממש קפץ לי מהטקסט, של קשה לי ממש שיש חלק כל כך נרחב בחיים שלו, שלא קשור אליי. עכשיו, אני יכולה להבין את הסנטימנט. אני חושבת שבמקום שלא יהיו חלקים בחיים שלו שלא קשורים אלייך,
שלה יהיה
צריך
חלקים.
צריך דווקא ההפך.
מה?
שכן, שלך יהיו חלקים משמעותיים בחיים שלא קשורים אליו.
נכון, כי זה עוד מרכיב מאוד חשוב בקשר. שיש לנו גם עולם שלם
משלנו.
כן. חיים משמעית.
חייבת להגיד, שאוט אאוט להוריי, אבא ואימא. שהם מודל מאוד טוב לדבר הזה. באמת, הם גם מאזינים לפעמים. אז אני רוצה להגיד שאני ממש מתרגשת כל פעם מחדש לראות כמה הם, גם ביחס לדור שלהם, לחברים שלהם, וגם בכלל, גם ביחס לאנשים בגילנו, הם מאוד מאוד נותנים אחד לשני את הספייס, שכל אחד יהיה לו את
העולם הפנימי שלו, העולם
ממש.
החברתי שלו.
כאילו אבא שלי נסע לעשות טיול אופניים מחוף מזרחי למערבי של ארצות הברית במשך חודשיים וחצי, ולא הייתה שאלה בכלל האם אמא שלי אמרה להרשות לו לעשות את זה או זה. הוא עף על עצמו, עשה את טיול חייו. אמא שלי טסה לקליפורניה בסוף, לפגוש אותו אחרי הרגע הניצחון. נהנו, יופי, היה כיף. היא לא ראתה אותו חודשיים וחצי, אבל היא הסתדרה. אמא שלי יש לה את כל העולמות שלה, את כל הדברים שלה, שאבא שלי לא קשור אליהם. וזה בסדר,
אני ממש חושבת
שזה כאילו...
אני חושבת שלגמרי זה חלק מהתשובה לשאלה שלה, כזה לביטחון שלה בעולם הזה, זה שבאמת יהיה לה את עצמה, כן. גם בלעדיו.
קודם כל את עצמה, ואפילו הייתי אומרת כזה, תחשבי על איזה תחביב שממש בא לך לפתח, ואף פעם לא היה לך כאילו זמן או מרחב או אני לא יודעת מה, ותבטאי את זה מולו, שלא יודעת, בא לי להתחיל לעשות קורס, לא יודעת מה, סריגה, אני יודעת כאילו משהו קצת מאוד סטריאוטיפי לקרות בית, אבל זה לא משנה מה זה, זה באמת לא משנה. בא לי להתחיל לעשות את הדבר הזה, ובידיעה שהוא לא יהיה קשור לזה, וזה גם יכול להיות דבר מהכי קטן ועד הכי גדול, וזה יגרום לך להרגיש... אני חושבת ממש טוב עם עצמך.
נכון.
וגם שם יהיו כל מיני דברים שהוא לא יודע מה קורה שם, וזה בסדר.
נכון.
כאילו...
חשוב לי להגיד, אבל רק שזה לא ישתמע שאנחנו שולחות אותך לטיפול לבד, כי אני חושבת שבמקרה הזה, ובאופן כללי מאוד נכון ללכת לטיפול זוגי, בכל מיני היבטים, אני חושבת שגם בעיות אישיות שלנו, אם אנחנו נמצאים בזוגיות, יש המון משמעות ללכת לטיפול זוגי. אני לא חושבת שזה בעיה אישית שלה, כן? חשוב לי להגיד.
כן.
זה, כן, זה בכן בעיה הזה, אבל גם לאנשים שיש להם בעיות אישיות שלהם, אם הם בזוגיות להביא את זה לתוך הטיפול הזוגי, זה דבר מדהים. ואני אסכם עם המלצה לשיטת טיפול זוגי מהממת, שקוראים לה אימאגו, והיא מאמינה בצמיחה, כאילו שקשר זוגי הוא המרחב הטוב ביותר לעשות צמיחה אישית.
יפה.
זה כל כך כל כך יפה, כאילו זה הסתכלות כל כך יפה ובריאה, וגם באופן כללי היא קצת מורידה חסמים ללבוא לטיפול זוגי. כי המון פעמים אנחנו באים בפריים, כשאנחנו באים לטיפול זוגי, אנחנו חושבים, טוב, אנחנו במשבר, אז נבוא לטיפול זוגי.
זה גם פריים מתנצח כזה של...
נכון.
כאילו מי אשם ומי פחות אשם ומי...
בדיוק. וגם, לא, וגם כאילו יש איזה כאילו מחשבה חיצונית כזאת של כזה, טוב, רק זוגות שהם או, לקראת פרידה, אז הם ילכו לטיפול זוגי.
נכון.
ועם מגו, כשהיא מסתכלת על ה... כאילו כשהשיטה הזאת מסתכלת על זוגיות ממקום של צמיחה, אז זה אומר שבכל שלב זה נכון ללכת לטיפול. כאילו גם ממש בתחילתו, כן. גם כשאנחנו ממש לא אסף משבר ואנחנו אוהבים וטוב לנו, אבל אנחנו רוצים לצמוח, אנחנו רוצים כל אחד לפתח את, את העני שלו בתוך הקשר, כן. אז זה מרחב ממש טוב לעבוד על זה בתוך טיפול זוגי.
זה גם מתקשר למה שאמרתי מקודם, שאולי העניין של הערך העצמי הנמוך, זה בכלל משהו שלא צד צד שהזוגיות הביאה את זה לפני השטח.
Mm-hmm.
וזאת הסיבה שזוגיות זה דבר, זה באמת קר פורה להתפתח עצמית.
ממש, ממש.
כן.
אז ממש אנחנו ממליצות, אנחנו נשים את הלינקים לכל כל ה-name dropping שעשינו פה היום.
כן, ותודה אמילי ששיתפת.
ממש, זו פנייה חשובה.
חשובה ומדהימה.
ממש. אנחנו נשמח לשמוע איך הולך.
לגמרי.
אז נעבור לפנייה הבאה של... פונה שלא כתבה שם ולא כתבה גיל. ואנחנו נשתמש ברגע הזה כרגע דידקטי, רגע חינוכי, ונגיד לכל הפונים שלנו שאין בעיה, אתם לא רוצים לתת לעצמכם שם, סבבה, למרות שאנחנו עושות עם זה הרבה צחוקים ומתאמים, אז למה לא? תבחרו איזה דמות מצחיקה שמשקפת את הבעיה שלכם, או דמות שהרצתם בגיל ההתבגרות, זה אחלה. אבל אין גיל זה יותר בעיה.
נכון.
כי יש משמעות לגיל, כאילו אנחנו לא גילניות, אבל זה קצת עוזר לנו להתמקם, וזה קצת עוזר לנו להבין, ואז ככה...
תשתדלו.
תשתדלו. אז אין שם, אין גיל כותבת לנו. יוצא לי להרגיש הרבה שאני אוהבת, מתמסרת, נותנת את ליבי יותר ממי שמולי. לא רק בקטע רומנטי, אלא בכלל. כל פעם שנחוויתי מזה, אמרתי לעצמי שאני לא אוהב עוד ככה, ולמרות שזה הדדי, זה לא הרגיש לי סימטרי. היום אני מרגישה באיזה אופן שאטמתי את עצמי מלהרגיש. לפעמים עוד מתגנבת התחושה שאני הצד שיותר, ומיד אני נסוגה אחורה. אפילו גודעת באיבו קשר רק על מנת לברוח מהתחושה. לפעמים בא לי לשחרר כמו פעם, כשהייתי תמימה, ולראות מה קורה ואיך החברות תתחיל, אבל אני לא מצליחה. מנסה להגיד לעצמי שככה החיים, שאין דבר כזה שוויון, ושזה לא יהיה הוגן אף פעם. וככה, קשריי מתנהלים במין ריקוד התאמה תמידי, כשאני משתדלת לא להתאכזב, לא לאהוב קרוב מדי. אני מרגישה רחוקה מעצמי, מגוננת על עצמי, עייפה מבני אדם. תאהבו אותי! ככה היא מסיימת.
תאהבו אותי. וואו, אני כל כך אוהבת את הפנייה הזאת. קודם כל, אני אוהבת את הפנייה שלך. נתחיל מזה.
אז הנה.
גם קשה לי, אני נורא רוצה לאהוב אותך, אבל אין לך שם ואין לך גיל. יהיה לי יותר קל אם אני... סתם. לא, אבל אני ממש אוהבת את איך שהתנסחת.
נכון.
זה פשוט כתבה נורא נורא יפה, ואני חושבת ש... המון 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 אנשים יזדהו עם הפנייה הזאת.
נכון, כאילו באופן כללי אני חושבת שכל הפודקאסט הזה מתעסק בזה שאנחנו רוצים שיואהבו אותנו, ושאנחנו לא רוצים להיות לבד.
ושאנחנו לא רוצים לאהוב מבלי שיואהבו אותנו בחזרה.
ממש.
שזה מאוד מפחיד.
ממש, כן, אפילו אמילי באיזשהו מקום גם דיברה על זה.
כן. אני רוצה לדבר על התמסרות. אני חושבת שהתמסרות זה מילת מפתח פה.
אוקיי, לוקחת את זה.
כי זה תמיד נורא מפחיד להתמסר. המון אנשים מפחדים להתמסר, ואצל כל אחד זה בא לידי ביטוי קצת אחרת. אצלה זה בא לידי ביטוי בהתמסרות של עד כמה אני מוכנה להתאהב. אצל אנשים אחרים ההתמסרות באה לידי ביטוי, למשל, במחויבות, בפחד ממחויבות, וכל מיני סוגים של התמסרות. וזה מצריך המון אמון בצד השני, לא משנה מי זה. כלומר, זה מצריך, נקרא לזה, נכון, כזה, ההיפים אומרים trust, נכון? שזה כאילו, די, זה תרגום של המילה אמון, סתמו. אבל אני מרגישה שזה קצת מבטא, כאילו, נכון, לשים אמון, אמון זה מרגיש בעברית נורא אישי, כאילו זה אמון במה, trust זה כאילו מרגיש נורא כללי יותר. אתה מבינה מה אני אומרת?
Trust the world.
כן, כזה לשים אמון ביקום, אוקיי? הנה, יצאתי גם היפית. ואמון ואמונה
שיהיה... יא, ורז, את קצת היפית, כן? את על הספקטרום ההיפי, שלא יהיה לך ספק.
כן, אבל אני יודעת להשתמש בגוגל קלנדר, זה מה שמבדיל אותי מההיפים, ולכתוב מיילים מקצועיים.
את מכירה את הקבוצה של צוחקת על היפים?
ברור.
זה הקבוצה הכי טובה בעולם.
היפים צוחקים על היפים, זה הקבוצה הכי טובה בפייסבוק. ממש. אוקיי, אז אמרתי שזה מצריך המון אמון בצד השני, ואמונה שיהיה בסדר ושלא יפגעו בי. עכשיו, טראסט כאילו מבטא את שני אלה ביחד. גם אמון וגם אמונה. כי זה בעצם כניעה אל הלא נודע. נכון? את כאילו, עכשיו זה המשמעות של השם שלי, אני רגע אשים את עצמי בזה, במרכז פה.
מדי פעם אנחנו משתמשות בשם של יהב כמטאפורה ונעזרות בו.
כן, אז מה זה יהב? זה להשליך את יהבו על השם והוא יחלקלך. כאילו, אתה משליך, להשליך את יהבו, זה הציטוט.
רגע, ציטטת עכשיו משהו?
זה מהתנך.
לא, אני...
שליך את יהבו.
את ציטטת עכשיו משהו מהתנך.
כן, נו.
את עוברת כל הזמן זהויות, מלהיות היפית ללהיות...
מלהיות מתנחלת, להיות ביונסה. אמרנו, trust in the world.
אוקיי, רגע, תגידי את כל הציטוט מההתחלה עד הסוף.
וואי, אני ממש אבל מחויבת עכשיו לדייק, כי אני מפדחת שאני אגיד את הציטוט שממנו לקוח השם שלי לא נכון, ואז אנשים יגידו לי, יא, אפסה. אז אני קודם כל אני אגיד שיש לי אמון בכם, שאתם לא תזלזלו בי, ואני אוציא את עצמי, נהיה פגיעה, ואני אתן את הציטוט בלי ביטחון שהוא 100% נכון.
אוקיי,
הציטוט שממנו לקוח השם שלי, שימו לב. יש ציטוט, אני לא בטוחה שיש כזה. קראתי את זה, פשוט אני אגיד. השליחת... שלכת יאהבך על השם, אלוהים, בגרשיים, והוא יחלקלך. כאילו, אם אתה משליך את ה... אם אתה מתמסר, ושם את כל מה שיש לך על אלוהים, הוא ידאג לך. עכשיו, אלוהים, אם אתה דתי, אז אתה מאמין שזה אלוהים, אבל כמו שאמרתי, trust in the universe, זה בעצם זה.
כן.
להאמין שאני אוהב ואני אתמסר עם כל ליבי, ויהיה בסדר. וגם אם יפגעו בי, והאמון שלי, מישהו ייקח את הלב שלי, ויקבצ'ט אותו ויזרוק אותו לפח, עדיין אני אהיה בסדר.
יפה.
וזה החלק הכי קשה. ויש בזה משהו ברמה הרוחנית, אני מרגישה, שאני חושבת שזאת הסיבה שזה כל כך קשה לרובנו. ההתמסרות הזאת היא באמת משהו רוחני. עכשיו, זה לא, ועבודה רוחנית זה העבודה הכי קשה, כמובן. אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להתמסר עד שיש קרקע יציבה תחתנו, אבל האירוניה היא שאותה קרקע יציבה יכולה להיווצר רק עם התמסרות הדדית של שני צדדים. מבינה את האירוניה של העולם הזה? אז הקאץ' זה שלדעתי אנחנו נמצאים באיזה מלכוד 22 מאוד מאוד גדול, אחד המלכודים היותר נכווים בחוויה האנושית, ובגלל זה אני אגיד שוב, את לא לבד, אנחנו כולנו במלכוד הזה, אבל בעצם בגלל שכולנו במלכוד הזה, אז אף אחד לא מעיז להתמסר, ואז בעצם אף פעם לא נוצרת הקרקע היציבה הזאת,
נכון.
שאנחנו כל כך רוצים.
לא אף פעם, היא נוצרת.
כאילו, מה זה בחוויה שלה,
כן.
בחוויה של הפונה הזאת,
כן.
בסיטואציה שבה היא נמצאת, שאני חושבת שהרבה אנשים נמצאים בסיטואציה הזאת, בעצם היא אומרת, מתי תהיה הקרקע היציבה הזאת, שאליה אני אוכל להישען ולהתמסר ולהיות רגועה. ואני אומרת, חביבתי, זה הפוך.
כן.
כשאת תתמסרי ותתני את כל כולך, רק ככה תיווצר הקרקע הזאת.
וכאן חשוב ככה להכניס גם שיש כאן איזושהי פנטזיה לגבי איך זה להרגיש נאהבת.
נכון.
ו... זה קצת מזכיר לי את, זה כאילו רלוונטי יותר בזוגיות, אבל אני חושבת שזה רלוונטי רגע שנייה כדי להבין, לעשות את ההפרדה מהפנטזיה, יש את חמש שפות האהבה. דיברנו על זה פעם בפודקאסט?
נראה לי, כן.
שזה, שכאילו אנשים מראים אהבה ורוצים לקבל אהבה בדרכים שונות. יש את לתת אהבה במתנות, יש לתת אהבה בזמן איכות, יש לתת אהבה במגע מיני,
מה וקרבה. אני אומרת שכותבים לי שירים.
מדהים. יש אהבה, לתת אהבה בסידורים.
מה זה סידורים?
סידורים, שאני עושה בשבילך סידורים. זה, אני ואת, זה בטוח, כאילו, קונה את שתינו, אנחנו כאילו, אומי גאד, אני כוח מאוהבת, אומי גאד.
שמכין לי אוכל, אני אוהבת שמכין.
בדיוק, אני, היום שבו, היום שבו הרגשתי שהדר אוהב אותי, זה היום שבו הוא הלך וקנה לי וואנזי.
מה?
הוא קנה לי וואנזי, היה לנו אירוע של הברן, והיינו ממש דקה ביחד, סבבה? והייתי כזה, אין לי וואנזי, והוא פשוט הלך.
וקנה לך וואנזי.
וקנה לי וואנזי, את הסידורים האלה של...
סגר לך פינה.
סגר לי פינה, בחיים לא הרגשתי כל כך אהובה.
שאוט אאוט לאדר אבנון, דוקטור אדר אבנון.
ולפעמים אנחנו מציינות אותו לטובה פה בפודקאסט.
כן, נכון. הרבה זמן לא עשתי צ'יט עליו.
נכון.
אז איך הוא לא יודע איפה שמים את האקונומיקה בבית.
נכון, הנה בדיוק, והנה הפערים בין הפנטזיה. שאת אומרת, אין, האהוב שלי, הוא מבין, הוא קורא אותי, הוא קורא לי וואנזי, אבל הוא מטנף את הבית בלי סוף.
יפה.
אבל רגע שנייה, אני חוזרת רגע, לאין שם, אין גיל. ואני רוצה להגיד לך, אני חווה שכאילו יש באמת, יש לך איזשהו סיפור לגבי האופן שבו את אוהבת, שאת צריכה לקבל אותו באותו אופן מהצד השני. ואני רוצה להזמין אותך לפתוח את העיניים ולהסתכל. אגב, זה לא חייב להתחיל בזוגיות. כאילו, בואי תעשי את זה עם חברים רגע, תתרגלי את זה עם משפחה, חברים, מרחבים בטוחים יותר. ותראי באיזה אופן הם אוהבים אותך, שזה שונה מהאופן שאת אוהבת אותם. לא שהם אוהבים אותך בדרגות שונות, כאילו זה לא עניין של ווליום, אלא זה עניין של צורה, של אופן.
מעניין.
של דרכי ביטוי שונות.
אז רגע, את אומרת שההתמסרות היא אופן מסוים של דרך ביטוי של אהבה.
זה לא אותו דבר.
אוקיי.
כאילו, אני חושבת שההתמסרות... קשורה לזה שהיא כרגע לא קוראת הרבה מהסימנים שיכולים לאותת לה, את יכולה להתמסר. את פשוט כרגע לא רואה את זה, כי יש גם אופן שבו את מחפשת את זה בצורה מאוד ספציפית. בגלל זה התרגיל הזה של שפות האהבה, הוא מאוד משמעותי לזוגות, כי מה קורה? הרבה אנשים בתוך מערכת יחסים מרגישים לא נאהבים, כי הם לא מקבלים את האהבה באופן שבו הם מבטאים אותה.
נכון.
ואז אם אנחנו רגע שנייה כאילו ממפים את זה, אז פתאום אנחנו רואים שכזה, וואי, הבן זוג שלי כל היום עושה בשביל סידורים, אני פשוט לא קלטתי.
לא קראת את זה כאהבה.
בדיוק.
מעניין מאוד מה שאת אומרת. אני חושבת גם, אני רוצה רק להגיד על המילה התמסרות, וזה בעצם בא מלמסור. אוקיי? אני מוסרת לך את הלב שלי, אבל אני לא יודעת איך את תקבלי אותו. אולי את תמסרי אותו בחזרה, אולי את תקחי, אולי את תמסרי גם את השלך לצד שלי. אין לדעת, אבל זה כאילו חלק מהלא נודע הזה, כי אני מוסרת לך ואין לי מושג מה תעשי עם זה, אבל אם אני לא אמסור לך, את לא תקבלי את הלב הזה.
כן.
כאילו, אני לא תקבלי. ואז את בעצם נשארת חסומה, ואת נשארת באותו מקום שהיא תיארה פה.
נכון.
אז צריך לעשות את האקט הזה, כאילו זה באנגלית קוראים לזה leap of faith. קפיצה של אמונה, כאילו כמו שאמרתי, של כאילו, של אמון ואמונה.
כן. וגם היא אומרת, כאילו היא מציגה את עצמה כמישהי שנותנת עודף אהבה.
כן.
וכאילו אני רוצה להגיד, מהי עודף אהבה?
לא, גם יכול להיות שאנחנו רואים עודף, קודם כל את צודקת, אין דבר כזה, אבל אנחנו רואים עודף אהבה לפעמים כי כאילו, נגיד הדרך שלי לתת אהבה זה לקנות מתנות, ואני רואה שאני כל היום קונה מתנות, אבל אולי אני לא רואה שגם הצד השני עושה עודף של שפת אהבה שלו, וזה מה שאת אומרת.
בואי נשנה את המילה עודף.
אוקיי.
אוקיי, כי הייתי באמצע כאילו רגע פיוטי, את קטעת לי את הרגע הפיוטי.
סליחה.
מהי עודף אהבה? חוזרת לזה רגע. עודף אהבה, מה זה בכלל? כי כאילו, לתת מלא אהבה זה דבר נהדר.
כן, אני לא יודעת מה זה אומר.
אין לנו מלאי שנגמר. כלומר, כמות האהבה שאנחנו יכולים לתת, אין לה סוף.
נכון.
אנחנו יכולים, את יכולה להיות הבן אדם הזה, שנותן מלא אהבה.
אני זוכר,
את תהיה ידועה. אין שם, אין גיל. היא זאתי, שנותנת מלא מלא אהבה בעולם הזה, וכזה, איזה כיף להיות קרובה אליה, כי תמיד שאני בקרבתה, אני מרגישה כמה היא מרעיפה עליי אהבה.
נכון.
כאילו, בא לי שתהיי בסוכנות על האופן שבו את נותנת אהבה.
תפתחי סוכנות אהבה.
בדיוק. וזה לא עודף.
מרוב שיש לך.
כאילו, עודף זה שיפוטי. אבל את יכולה להגיד, אני בן אדם ש... ממש יש לו, כאילו, יודע להראות אהבה ב-love affection, בסידורים, וחיבוקים, ובמילים, ובזה. כאילו, יש לך יכולת מדהימה להראות אהבה.
נכון.
וגם האנשים שבקרבתך, הם ירצו את זה, הם ירצו את הדבר הזה, הם ירצו את השמש החמה הזאת שמחממת אותם ועוזרת להם להרגיש את התחושות הנהדרות האלה.
למרות שאני חושבת שיש אנשים שהם נבהלים כשזה פתאום מגיע באיזה הדף נכון. כזה, בתחילת קשר, באיזה שלב מוקדם כזה יותר מדי. אני גם חושבת שזו הזדמנות לדבר על זה, נגיד, בתחילת קשר, או אפילו כאילו בדייטים, נגיד. להגיד, כאילו, יש קטע כזה שאני כאילו מאוד מאוד נקשרת, מאוד אוהבת, ואז זה מבהיל אנשים, ואני כאילו, אני חוקרת את זה. אני רוצה את זה, ולפעמים אני מרגישה כאילו אני אוהבת יותר מדי, ואני מתמסרת יותר מדי, והצד השני לא. ממש לדבר על זה, אני חושבת שזה גם מעברר את זה.
חד משמעית. כן. כאילו מעין להביא את הדבר ולהנחיח אותו בתוך הקשר, גם עוזר גם לצד השני לקרוא אותך.
נכון.
כלומר, גם את קצת אומרת לבן אדם הזה, בוא, אתה לא כזה מיוחד.
שאם אני מתאהבת בך, זה כי זאת אני.
ככה אני. אגב, זה משהו שאמרתי אותו לאדר. ממש בתחילה, אני כאילו מתאהבת באמת, כאילו, על טורבו, סבבה? וכשהייתי מאוהבת בו על טורבו, וזה מאוד הפחיד אותו, כי זה באמת מאוד הפחיד אותו, וזה היה מאוד מאיים, וכזה, אימא, לאן אני נכנס? והייתי כזה, נשמה, הייתי מאוהבת לפניך, אני גם אולי אהיה מאוהבת אחריך, כאילו, אל תיבהל, הכל בסדר, ככה אני אוהבת. זה אני, זה לא אתה. כן, יש לי עוצמות. לשמחתי, הוא הצליח לשרוד את זה. אבל זה גם בסדר שהבן אדם שאני לא הצליח לשרוד את זה, כאילו, ואת תמצאי בן אדם שרוצה את העוצמות האלה.
כן, גם אני ממש חושבת ש... יש משהו humbling, שאת אומרת, כאילו, אני כזאת. זה, כמו שאת אמרת, זה לא אתה, זה לא עכשיו צריך כאילו להסתכל, לבדוק דברים.
אובר לפרש את זה.
בדיוק, כן. אני גם רוצה לדבר על הסוף של הפנייה.
יפה.
על ה...
ובזה נסיים.
כן. תאהבו אותי.
נכון.
אני חושבת שזה המפתח להכל, כי יש פה סוג של כמיהה תמידית שהאהבה תגיע מבחוץ. כולנו מכירים את זה כמובן, ואיזה פחד אימים כזה שזה לא יקרה, ואז איתום של הלב מראש כדי שהוא לא ייפגע מזה, ומרגיש לי שדווקא את אוהבי את עצמך, זה מה שאת מבקשת בעצם. זה דבר שאפשר ממש לעבוד עליו ב...
טיפול!
ייי!
אוהבות טיפול.
אוהבות טיפול, אוהבות עצמנו, אוהבות אותך. לא, אבל כאילו, הבקשה הזאת כזה, תאהבו אותי, זה היה כל כך חמוד, וזה היה כל כך מתוק, וכל כך אמיתי. וכשאני מרגישה שכשאנשים אומרים, תאהבו אותי, הם בעצם מתכוונים, אני מנסה למצוא דרך לאהוב את עצמי יותר. ואני חושבת שטיפול זה דרך מעולה לאהוב את עצמנו יותר.
נכון.
כי זה לתת לעצמנו את הכלים, כדי למצוא איך אנחנו יכולים לספק לעצמנו כמה שיותר מבפנים, את המשאבים הפנימיים, ולא להרגיש שאנחנו צריכים את זה, שזה יבוא מבחוץ.
נכון, ממש. היה כיף לענות לך, אין שמן גיל.
ממש, אני גם שמחה שהיה לי את הבמה לבוא ולהיות נרקסיסטית. לדבר על השם המאוד יפה שלי.
גם את החלפת כל כך הרבה זהויות, אנחנו נהננו.
כן, אני חושבת שגם פה ההורים שלי באים לידי ביטוי. הפנייה הקודמת, דיברתי על המודלינג שלהם, שכל אחד יש לו את העולם הפנימי, ופה אני מדברת על זה שהם בחרו אחלה שם. אז תודה לכם.
תודה להורים של יאב שהביאנו עד הלום.
כן, פרק בסימן אמא ואבא.
ממש. טוב, אז אין שם אין גיל, אנחנו נשמח לשמוע ממך, אולי תספר לנו מה השם שלך, מה הגיל שלך. סתם, לא מה השם, אנחנו לא נחשוף אותך.
תמצאי לי את הציטוט הנכון גם לתנך.
וגם ספרי לנו מה איתך.
כן.
ולכל מי שמאזין לנו, אם אתם רוצים שנענה גם לכם לפנייה אנונימית, אתם מוזמנים למצוא את טופס הפניות האנונימי שלנו בתיאור הפרק. תוכלו למצוא אותו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, מצאות לחיים עצמם. וכמובן, תעקבו אחרינו באינסטגרם, כי כיף שם ומצחיק שם כיף שם. ואם אתם רוצים גם שאנחנו נשמיע את השיט הקטן והמפגר שלכם, ממש כמו שיהב התחילה היום וכתרה על אנשי האופניים
הלא חשמליים.
הלא חשמליים, אז אנחנו ממש רוצות את ההקלטות שלכם, ואת זה אנחנו נתקבל דרך האינסטגרם, אוקיי? פשוט כזה הודעה פרטית, תפעילו את הכפתור הזה שעושים הקלטה, ותקליטו לנו על השיט הקטן והמפגר שלכם, ואנחנו נשמיע אותם בפרקי ספשייל של שיט קטן. וזהו, תדרגו את הפרק הזה, 5 כוכבים, תשלחו אותו למישהו שאתה חושב שהוא יהיה רלוונטי עבורו. ונשתמע בשבוע הבא.
אמן.
אמן.
יאללה, ביי.
אני ממש צריך את ה...
אני ממש צריכה את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
שיט של אחרים.